נכון. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה. כלומר, אחרי מה שהרב הסביר לנו את ההבנה האמיתית של מהותה של ארץ ישראל, הוא מתייחס גם לשיטה ההופכית. בעוד שהרב הסביר לנו שארץ ישראל היא חלק עצמותי של האומה, לא דבר חיצוני, הוא צריך להסביר גם מה הוא חושב על הדעה ההופכית האומרת שארץ ישראל היא כן קניין חיצוני לאומה. ואז הוא אומר כך, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, כן? כדי שבהתחלה עם ישראל יתאגד, שיהיה לו איזה בסיס יציאה להיסטוריה, אבל לא שבאופן אמיתי הארץ היא חלק מהותי של האומה. אפילו כשהיא באה, כלומר המחשבה הזאת, היא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. כן, כאן הרב רומז בצורה ברורה ביותר לשיטתו של הרב שמשון רפאליש, שהסביר מלחמתו נגד ההתבוללות ונגד הרפורמה. הוא הסביר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. זו דקה שיטתו. עם ישראל צריך לחיות בגלות מתוך סימביוזה עם התרבויות הגדולות שבתוכן הוא מצוי, ודווקא משום כך הוא צריך לשמור מצוות. כי על ידי שהוא ישמור מצוות ויקפיד בכל הפרטים, על ידי כך הוא יוכל להשפיע אור גדול לגויים. כלומר, יש לעם ישראל תפקיד אוניברסלי שבא לידי ביטוי דווקא בגלות ישראל, מה שמחייב יהודי גרמני טוב לקיים מצוות. אז יוצא לפי זה שהצוות הרעיון חיצוניותה של ארץ ישראל, ארץ ישראל בתור עניין חיצוני, לא בתור דבר מהותי, על ידי הרב שמשון רפאליש, המטרה של האמירה הזאת הייתה לחזק את היד. עכשיו אומר הרב, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה המחשבה הזאת כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כלומר, בסופו של דבר, המחשבה הזאת, אין לה המשך. למה? כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. חסר פה החלק העוצמתי, החזק של קדושת ארץ ישראל, ולכן זה כאילו לקחנו גוף חי והוצאנו ממנו את הלב. שייתכן שפונקציות חיוניות מסוימות תמשכנה להתקיים, אבל ביסודו הדבר נחלש מאוד. כן.
מה
שמתכוון
הרב
מאיר,
שדווקא
עם
ישראל צריך
להיות
בתוך הלאומים, שנותו פה שהוא דווקא בעד ארץ ישראל, הוא בעד ארץ היהודים, זאת אומרת שהוא השיטה שלו.
אינני מבין כלל וכלל על מה אתה מדבר. הרי דבריך הם סתירה מפורשת לכל מה שאמרנו בשיעור בדקות האחרונות. הרי אמרתי כך, שיטתו של הרב שמשון רפאליש הייתה שעם ישראל נברא, נועד לחיות בגלות. איפה זה הגלות? זה לא בעצם. בסדר, אז כאן סגרנו את העצם. כן, לפי הרב שמשון רפאליש, עם ישראל נועד לחיות בגלות. אז למה הוא התחיל את ההיסטוריה שלו בארץ ישראל? כי צריך להתחיל עם משהו. כן, בסיס יציאה. אני השתמשתי בביטוי הזה, נכון? בסיס יציאה להיסטוריה, לא, ארץ ישראל, אבל מצד האמת, הארץ אינה אלא קניין חיצוני לאומה. ברגע שמספיק התבגרנו, אנחנו יכולים לצאת לגלות ולמלא את הייעוד של הפיכת אור לגויים בקהילות של הגולה. ולכן אומר הרב שמשון רפאליש על היהודים להשתדל לקיים מצוות, כי על ידי קיום המצוות הם יוכלו להאיר הרבה את אפלתה של הרבה. פה? כן, בבקשה.
שבדו, לא רוצה לחלוף על הרב, פשוט בשבת קראתי את הפרשנות של הרב הרש, פרשת ביקורים.
כן.
שמה הוא כותב במקורה שהמקום של המימוש של התורה זה ארץ ישראל, שהוא מתאר את מצוות הביקורים.
מה שאתה אומר הוא נכון, הרב שמשון הרפאלי יש בהרבה מקומות בפירושו לתורה ובספריו האחרים מסביר שהמקום של עם ישראל שבו הוא יכול לקיים את התורה בשלמותה זה ארץ ישראל. הוא כותב את זה. רק שהוא כותב עוד שני דברים. א', שזה קיום התורה ולא קיום האומה, כלומר האומה יש לה קיום גם בארץ ישראל. דבר נוסף, השלמת חלקי התורה שאפשר לקיים רק בארץ ישראל, זה יבוא כאשר נשוב לארץ ישראל. הרי הרב שמשון הרפאליש מעולם לא אמר שלעול מעד נהיה בגלות. אבל הוא טען שהיציאה מן הגלות תלויה בזה שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו יוציא אותנו. עד אז, אסור לעשות כל צעד אנושי שיבטל את הגלות. הוא כותב את זה בכמה מקומות. הוא כותב את זה בחורב, הוא כותב את זה באגרות צפון, הוא אמר את זה בעל פה לגדולי ישראל שהיו בעד שיבת ציון. כן, מה אתה אומר? בסידור שלו הוא כותב את זה.
אחרי שישראל השפיעו את האור בגלות, אז לשיבתו בעצם תהיה הגאולה?
בדיוק. כלומר, כאשר אנחנו נמלא את התפקיד האוניברסלי שלנו על ידי הגלות, אז יגיד הקדוש ברוך הוא, עבדתם כל כך יפה, יאללה, עכשיו יוצאים לפנסיה לבית המקדש בירושלים. משהו כזה. כי הייתה לו בעיה, הרי הסידורים שלנו, התפילות שלנו, זה מלא געגועים בארץ ישראל. אמנם הרפורמים מחקו את ארץ ישראל מהסידורים, אבל הרב הירש לא היה רפורמי. אז לא צריך להסביר איך זה. זאת אומרת, הירש זה באחרית היה.
אתה
רוצה לדעת
הרב הירש,
הרב שמשון נתניהו הירש היה, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, בפורש, היה לוחם גדול בהתבוללות וברפורמה. נכון? אז אם כן, הוא לא מתבולל ולא רפורמי. נכון? ככה אפשר לדייק מדבריי, כשאמרתי בתחילת השיעור. הוא היה מה שנקרא נאו-אורתודוקס. האורתודוקסיה החדשה. מה זה האורתודוקסיה החדשה? זה אורתודוקסיה, שבירה קלה כבחמורה, יחד עם פתיחות תרבותית גדולה. ותלמידיו, הרב רוזנהיים והרב ברויר, הם הקימו את אגודת ישראל. אני חושב. כן.
בתורה,
מורה
אבינו,
כשהוא מחלה
את
הרבועים
וכולם, הקב"ה אמר לו שיצא משם, שזה לא היה שם, הוא צריך להתחיל לשלוט לבד. אז מה, הרב הלדה את זה? זאת אומרת, הוא אומר שאני רוצה דווקא בין הגויים ולהשקיע?
הרב הירש ידע שכתוב בתורה ונברכו בך כל מצוות האדם. נכון? זה כתוב שם. כלומר, זה נכון שיש תפקיד של עם ישראל להעיר לגוי. פורש. גם הנביאים אומרים את זה. ואנוכי נתתיך לעברית עם, לאור גוי. כתוב. ברור שיש תפקיד של עם ישראל כלפי האנושות. כל הוויכוח הוא באיך התפקיד הזה יקוים. האם על ידי התכנסות לאומית בארץ ישראל, או על ידי פיזור פוליטי בין האומות. זה הדיבור. בסדר? אז ברור שהאמירה הזאת של הרב הירש, שצריך לחיות בגלות, הנה אמונה, מתוך כוונה, להועיל כדי שאנשים יקיימו מצוות. כן? יגידו להם, זה שאנחנו בגלות זה לא סיבה לבטל את המצוות, אלא להפך, זה סיבה לחזק את קיום המצוות. אומר הרב קוק, שהמחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה. כלומר, כל הסיבות האלה שיש לרב הירש לומר שארץ ישראל איננה דבר עצמותי לאומה, למרות שכל הסיבות האלה שהן סיבות דתיות ומלאות יראת שמיים, אין לה הפרי הראוי לקיום. בסופו של דבר, מחשבה כזאת היא מחשבה דלה. מחשבה שסופה ניבול, כי היסוד הזה הוא רעוע וערך איתן הקודש של ארץ ישראל. כלומר, חסר פה נקודת החיים היותר חזקה, שהיא הארץ ישראליות. עכשיו פה נשאלת השאלה, בסדר, אז נגיד שאנחנו צודק. איך נחזק את חיי היהדות בגולה? נגיד, היהודים עוד לא עולים לארץ. איך תחזק? ברב, מה? נכון. הרב הוא אומר, על ידי השאיפה לארץ. כלומר, עד רבה, אני מקיים את המצוות בחוץ לארץ, בגלל שאני שואף לשוב בבוא הזמן בארץ ישראל. אבל אני אקרא את הדברים האלה במילותיו של הרב. האימוץ, האימוץ במובן של חיזוק, כן, כמו חזק ואמץ. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקור בארץ ישראל. כלומר, על ידי שאתה מחבר לארץ ישראל, על ידי זה אתה מחזק את המצוות. שאתה קושר לארץ ישראל, אמרתי קושר, אז שאתה קושר את האנשים לארץ ישראל, בכוח זה יבוא חיזוק היהדות. ומתקוות ארץ ישראל, התקווה לשוב לארץ ישראל בבוא הזמן, יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. כלומר, מה מחזק את היהודי, מה נותן לו את הכוח לקיים את המצוות בגלות? הציפייה שבבוא הזמן הוא יחזור למקום נורמלי. שהרי המצוות בחוץ לארץ הן מעשה אבסורדי, לא הגיוני לחלוטין. בסדר? כי זה מעשה שהוא תואם את התנאים הגיאופוליטיים רוחניים של ארץ ישראל, וכשאתם מקיים את המעשים האלה במסגרת אחרת, אז אתה מתנהג כמו משוגע במידה מסוימת. משל, למה הדבר דומה? לקבוצת אסקימוי, שאנשים רשעים הוציאו אותם בכוח מגרינלנד האהובה ושמו אותם באמצע מדבר סהרה. מאוד כואב להם על זה שעיגלו אותם מהעיגלו, והם מצטערים וחולמים בלילות על הקרח של גרינלנד ואלסקה. אבל בינתיים הזמן עובר, שנים עוברות, אבל הם מתגעגעים אל הקרח. אז מה הם עושים? הם ממשיכים ללבוש פרוות, עושים סקי ומזחלת במדבר, בונים איגלואים מחול, ומעבירים את זה לבניהם ולבני בניהם. אנתרופולוג שמגיע למדבר סהרה חושב שהם מטורפים לגמרי, שוגעים. מה קרה לכם? אבל אם מסבירים לו, לא, הם עושים את זה כי הם רוצים לטפח את הזיקה לארץ מוצאם. אז פתאום כל המעשים האלה מקבלים משמעות. כפי שאמר הנביא ירמיהו, הציבי לך ציבים, שימי לך תמרורים. זאת אומרת, כפי שאומרת, כמו שאומר הספרי, קיום המצוות בחוץ על הארץ זה כדי שלא נשכח איך מקיימים את המצוות כשנחזור לארץ ישראל. וכן כתב רש"י וכן כתב הרמב"ן. כן, בבקשה, נדבר.
זה לא
רק
למצב
שאני מצליח להבין את דבריך. אתה שואל, אני מקיים את המצוות בחוץ לארץ כדי לא לשכוח איך מקיימים אותם בארץ ישראל. ואתה אומר, לפי זה, כשאני עולה לארץ ישראל, אני מפסיק לקיים את המצוות. אני מצליח להבין מה הרציונל של הדברים. אם המצוות זה המעשה הארץ ישראלי המובהק, אז אם בחוץ לארץ עשיתי מעשה חוץ, ארץ ישראלי, קל וחומר בארץ ישראל. כן, כמו שלמשל החבר'ה היורדים בניו יורק נפגשים בערבי שישי, קוראים לזה, מתכוונים לליל שבת, נפגשים בערבי שישי ואוכלים פלאפל וחומוס וקוראים עיתונים ישראלים. נכון? מדוע? כי הם רוצים להרגיש קצת בארץ. אז קו החומר, כשחוזרים לארץ ישראל, שממשיכים לאכול את החומוס ולקרוא עיתונים ישראלים. נכון? כן, בבקשה.
נראה לי שמה שמתכוון להגיד בעצם, הרי אנחנו רואים שבסופו של דבר שחזרו לארץ ישראל, שיש את החזרה לארץ ישראל, דווקא יש נטישה של המצוות. יכול להיות שבעצם כאילו המטרה באמת של המצוות זה רק להשאיר את היהדות בחו"ל. ברגע שמגיעים לארץ ישראל, לפעמים נטוש את המצוות, כי בעצם המצוות היה רק זכר למה שעשינו בארץ ישראל. עכשיו גם לארץ ישראל בעצם לא צריך אותם.
טוב, אני אסביר את שאלתך אחרת קצת, כי יש גם סתירות לוגיות בדבריך. אבל אתה אומר, אנחנו רואים במציאות שדווקא כשעם ישראל חזר לארץ, הוא הפסיק לקיים את המצוות. צודק. הוא הפסיק לקיים את המצוות בצורתן הקטנונית. כי כשאני מקיים את המצוות בחוץ לארץ כדי לזכור את ארץ ישראל, אני בהכרח עושה את זה בצורה מגוחכת, פולקלוריסטית ומוקטנת. לא? ולכן כשהאומה חוזרת לארץ, יש לה השתוקקות לקיים את המצוות בצורתן הגדולה. ומכיוון שאינה יודעת כיצד לקיים את המצוות בצורתן הגדולה, היא קודם כל זורקת את צורתן הקטנה. כי היא עוד לא למדה לקיימה בצורתן הגדולה. כן.
פעמים שהאדם בחזרה בתשובה, אומרים לו, יש שלושה דברים מאוד חשובים. כשרות, שבת וטהרת המשפחה. אז נדמה שהדברים העיקריים האלה הם קשורים לארץ ישראל. וגם דברים אחרים.
אתה שואל, כשאדם חוזר בתשובה, אומרים לו, יש שלושה דברים חשובים שאתה צריך להתחיל בהם. כשרות, שבת וטהרת המשפחה. ועד כמה שאתה מבין, המצוות האלה אינן קשורות באופן מהותי לארץ ישראל. נכון. ואז מה השאלה?
הרב אמר
שקיום
המצוות בגלות
כשרות, שבת,
זה נראה שזה אותו דבר.
למה? כשרות, שבת וטהרת המשפחה זה שייך לארץ ישראל. כל המצוות צריכות להתקיים בארץ ישראל דה. זאת אומרת, באופן עקרוני יכולנו להגיד בחוץ לארץ אין לקיים מצוות. מדוע? משום שהמצוות הן החוקה המדינית של עם ישראל. אז זה שייך רק במסגרת המדינית. מתבטלת המסגרת המדינית. לכאורה אין צורך לקיים את המצוות האלה. ולכן, אתה אומר, כדי לא לשכוח. זאת אומרת, כשרות בחוץ לארץ, מצד האמת, זה לא חשוב. שבת בחוץ לארץ, מצד האמת, זה לא חשוב. אבל התורה לא רוצה שתשכח. לכן אמרה לך, תשמור כשרות גם בחוץ לארץ.
שאלה.
אגב, זה רש"י מפורש. רש"י מפורש על הפסוק ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, פירוש הגלות, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם. אומר רש"י, אף על פי שתגלו לחוץ לארץ, הניחו תפילין, עשו מזוזות. למרות שאתם יוצאים מחוץ לארץ. אתה רואה שרש"י הבין שתפילין זה רק בארץ ישראל. אבל למרות זאת התורה ציוותה לעשות את זה, כדי שכשנחזור נדע איך עושים תפילין. למען ירבו ימיכם על האדמה. ולכן האבות, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, לפי דעת הרמב"ן, לא קיימו מצוות בחוץ לארץ. כך מסביר הרמב"ן את זה שיעקב אבינו נשא שתי אחיות, שזה דבר שהוא אסור לפי התורה, הוא עושה את זה בחוץ לארץ, וזה מותר. עכשיו, מצד האמת, הכשרות, ודאי שזה קשור לארץ ישראל. כי בשביל מה יש כשרות? מה הסיבה של הכשרות? אהו!
פעם דיברנו, פעם הרב דיבר על זה שזה כדי לשמור על הזהות שלנו.
נכון, זה כתוב מפורש בתורה. והבדיל אתכם מן העמים. לכן אני אומר לכם לכל קשר. אז איפה אנחנו נבדלים מן העמים? שאנחנו עם בין האומות, דיינו בארץ ישראל. ומה הדבר השני? שבת, נכון? שבת בכל מושבותיכם. איפה היהודי צריך לשבת? בארץ ישראל, נכון? נידע, התורה אומרת מפורש. איפה היא אומרת איסור נידה? בפרשת החרימות, שהגויים עברו על כל הדברים האלה, ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה. אז כדי שאנחנו נשב בארץ ישראל, צריך לשמור על הלכות נידה. כן, בבקשה.
מה מצחיק
בקיום המצוות
בגלות?
מה מצחיק בקיום המצוות בגלות? שזה פשוט לא מתאים למקום. למשל, במקומות שזה בכלל לא מתאים לאקלים, למשל מצוות סוכה. כן? התורה אומרת, בחג האסיף, אדם יוצא קצת החוצה להתאוורר, יושב בסוכה. כן, בפולין, לך תוציא את השלג ותיכנס לסוכה. משהו לא נורמלי, נכון? אתה צריך להשיג חרוס, אתה צריך להשיג כרפס. מה זה כרפס? מה זה כרפס?
סלרי.
סלרי, נכון? זה הסלרי. לך תמצא סלרי בהונגריה. אז מה עשו אחינו האשכנזים? לקחו תפוח אדמה. עכשיו, מה המקור של החיוב לאכול כרפס? בשביל מה? למה בלעד? כדי לפתוח את התיאבון. זה מה שאומרת המשנה. הגמרא. כן, אוכלים כרפס כדי לפתוח את התיאבון. אז אתה לוקח תפוח אדמה כדי לפתוח את התיאבון. כן? איפה ההיגיון? כן? ברור. אלא מה? תגיד, בסדר, זה בארצות אשכנזיות. אבל מה בארצות הים תיכוניות, ששמה אקלים דומה לארץ ישראל? נכון, אבל גם שם, זה המקום שבו אתה נמצא תחת השלטון של השר של אומה אחרת. ולכן היית צריך להתנהג לפי חוקות אותה האומה. מובן? כן, בבקשה.
אבל העומר שזה מצחיק בעיני הצופים.
לא, מצד האמת זה מצחיק. כי אתה מתנהג בצורה שלא מתאימה למקום. אני אמרתי במהלך הדקות האחרונות שוודאי במקומות שהאקלים לא מתאים זה קשה, אבל מה נעשה בארצות הים תיכוניות שהאקלים שווה? גם לזה התייחסתי, כאילו הקשבתי. אמרתי שגם במקומות שהאקלים דומה לארץ ישראל, אבל אתה נתון תחת השר של אומה אחרת, ולכן היה ראוי שתתנהג לפי החוקים המתחייבים מן הרוחניות שלו של המקום.
זה לא סיבה, זה נכון לדעתי, בכלל בארצות האסלאם. יש שם שום בעיה,
כן? אני מבין מה זה שר.
אני
יודע
שהיה
חופש דתי. אני מבין מה זה שר. מה זה שר?
מה זה
שר? שר, הכוונה, הכוח הרוחני המחיה את אותה תרבות. תודה? ודאי, הכוח הרוחני המחיה את אותה תרבות מחייב בלי קשר לזה שהשר הפוליטי נותן לך לחופש דת, אבל הרוחניות של אותו המקום, כל רוחניות מחייבת מכוחה כל מיני נהגויות התואמות את האוויר הרוחני של אותו המקום. אז לכן כשאתה מקיים מצוות במקום שהוא לא המקום, אז זה לא עובד. איך אומר הכתוב? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? חוץ מזה, שמה שאתה מדבר על חופש דת, זה פשוט לא נכון, כלל וכלל. כי החופש לקיים את הדת תחת שלטון הגויים, זה כמובן החופש לא להיות עם ישראל. כי הדת של הנוי, בכלל יש דבר כזה, דת יהודית, אומרת שהיהודי צריך להיות עצמאי והוא הקובע. ברור, ברגע שאני צריך לחיות תחת הכיפה של תרבות אחרת, אז אני כבר לא עצמי. אני קצת יהודי, קצת גוי. איך אמר מנדלסון? אהיה יהודי בביתך, אדם בצאתך. בבקשה.
אני חושב שאני
מבין
את
הנקודה
שלך,
אבל
אני חושב שאני לא
מבין את הנקודה שלך.
לפי דברי הרב, בעצם כל המצוות שמצטרנו על ידי הקדוש ברוך הוא, בגדר המלצה בלבד לחוץ
לארץ. לא.
אם זה תוצאה של אקלים, אקלים פוליטי, אקלים גיאוגרפי, שינוי מבנה של עם ישראל שם, אני יודע שאתה זה בגדר המלצה, מכיוון שזה לפי דברי הרב, זה לא ייתכן בעצם ביישום באופן ממשי.
לא נכון.
דבר נוסף, לגבי העניין של איך נשיר את שיר הציון האדם לך, אני חושב שהביטוי הוא לגבי העניין של העצב של האוזן, של עזיבת ארץ ישראל, לא מכיוון שהשיר הזה לא מתאים לשם.
כל מה שעברת זה לא נכון. אני אחזור על שאלותיך. אמרת שלפי דבריי כל המצוות שאנחנו מקיימים בחוץ לארץ הן בגדר המלצה בלבד. כיצד יכולת להבין את זה מדבריי? אני פשוט המום, אני בהלם טוטלי. שאר, אני הסברתי מדוע התורה צוותה לקיים את כל המצוות בחוץ לארץ. כדי שלא נשכח אותם. לכן זה חיוב מוחלט לקיים את המצוות בחוץ לארץ. כי אם לא נקיימן, נשכח. זאת הסיבה שבגלל התורה צוותה לקיים מצוות בכל מקום, ואפילו לסכול מחלל שבת, אפילו אם הוא עשה את זה בחוץ לארץ. ברור? אנחנו סוכלים אותו כדי לא לשכוח. מובן? זה לא אני אומר, זה הספרי, הראשי והרמב"ן. עכשיו, לגבי מה שאתה אמרת, ששיר ציון, אי אפשר לשיר אותו על אדמת נחר, לא בגלל הפסול של אדמת נחר, אלא בגלל שאתה עצוב על היציאה לגלות, אין זה נכון כלל וכלל. שר, חזל אמור, במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה וטהרה הם. זאת אומרת, מה זה עובד עבודה זרה? איך אני יכול להיות עובד עבודה זרה בטהרה? לעבוד עבודה זרה בטהרה, כמובן שאני מתפלל בבית הכנסת. זה נקרא לעבוד עבודה זרה. איך אני יודע? זה כתוב מפורש בתורה. בפרשת ויתחנן. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יפיץ השם אתכם שם, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא ירחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. זאת אומרת, איך אתה עובד אלוהים עץ ואבן? על ידי שאתה מתפלל בבית הכנסת את השם. כן? זה פסוקים שחורים, שחור על גבי לבן, אני לא מבין איך אפשר בכלל להבין אותם אחר. טוב? שאול לדבר על זה. כשאומר הכתוב, בפרשת בחוקותה, מילים שאפשר לחרות אותם באותיות זהב, וזה לא יעזור, לא יצליחו למחוק את המילים האלה, כתוב, וישבתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ברור? ואכלה אתכם ארץ אויביכם. כן, בבקשה.
במהלך ההיסטוריה, מי שלומד קצת תנ"ך, במהלך ההיסטוריה אני חושב שלא הייתה איזושהי תקופה שעם ישראל קיים את כל התורה אחד על אחד. גם לתקופה בית ראשון.
נו, אז מה השאלה?
מה זה?
אז מה השאלה?
אנחנו לא מעקב שבפורם ישראל צריך להגיע לעצור ולעשות על הדוק, אבל נתברר שאף פעם לא עשינו את זה.
נכון.
זה אומר לך ככה, מסמן לי נגמר, אבל זה לא...
לא.
אלא?
אז
אם זה לא היה, אז גם בעתיד זה לא יהיה.
לא.
למה אתה חושב שבעתיד זה יכול להיות מה שלא היה בעבר הזה?
אני לא מבין אותך. מעולם לא הייתה תחיית הביתית, והיא תהיה. מה רע בזה?
תחיית הביתית לא כל כך תלויה בנו. העשייה של המצוות, ושכל המצוות כולם תלויה רק בנו, תלויה במישור
אחר. אתה שקרה, אם עם ישראל מעולם לא קיים את המצוות כראוי, מי ערב לנו שאי פעם הוא יעשה את זה?
נכון.
נכון. שתי אפשרויות.
סליחה, ואני ממשיך את זה. אם לא נעשה את זה, בסופו של דבר עוד פעם יצא לגלות. זאת אומרת, כי אם בפעם הקודמת יצאנו בגלל ש...
חלילה וחס. אתה שואל, מי ערב לנו שאנחנו נגיע למצב שאנחנו כן נקיים את מצוות השם? הרי כל פעם שניסינו, זה לא הלך. נכון? אף פעם זה לא קרה שכל עם ישראל קיים את התורה כראוי. אז מי אומר לך שזה יהיה לך? יש לזה שני כיוונים. הרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ן אומר דבר די פסימי. הוא אומר, יבוא יום. שאנחנו סוף סוף נקיים את מצוות השם, כי הקדוש ברוך הוא יתערב ויבטל יצר הרע מן הלב, שנאמר ומה לשם אלוהיך את לבביך. איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר לא כך. הרמב״ם אומר לא שיש שינוי בטבע הנפש האדם, אלא שהתנאים והניסיון ההיסטורי יגרימו לך שבסופו של דבר לא נרצה לעבור עבירות, אלא יהיה עסקו של העולם כולו לדעת את השם בלבד. בסדר? כלומר, יש תוכנית אופרטיבית לפי הרמב״ם, היא התוכנית של מלך המשיח, שמשחרר את המסרים לגויים, כופה משטר מסוים, מכיל על עצמו רוח הקודש, מתקן את העולם כולו, והטובה תהיה מצויה, והמעדנים מצויים כעפר, ויהיו מכונות שיאפשרו לאדם למצוא פנאי, ואז מלאה הארץ דעה את השם כמה אם היה מחסר. מי צודק אגב? הרמב״ם או הרמב״ם? הרב קוק. הרב קוק מסביר למהלך האידאות בישראל כיצד המהלך ההיסטורי לא חובב לך שבסופו של דבר יתבטל יצר הרע מלב האדם. כך שזה שני ביחד.
הרמב"ם אומר
שתמיד יהיה יצר הרע. אבל מתגבר על התנאי.
כן, מה אתה רוצה? איך אפשר להגיד שתורה שניתנה לפני 3,300 שנה אף פעם לא הייתה רלוונטית, והיא ייקח עוד הרבה שנים, או קצת שנים, תנאיות, אבל רק שתהיה בכלל רלוונטית. כשמישהו נותן איזשהם הוראות כאלה ואחרות, צריך לתת משהו. אם זה לא ישים, או לא היה ישים כל כך הרבה שנים, אז כנראה יש משהו לא בסדר בתורה.
אני חוזר על שאלתך, למען הגולשים העיקרים? שלום לכם גולשים עיקרים. וגולשות. בכל כדור הארץ ובגלקסיה כולך. אתה אומר, אם לפני 3,700 שנה ניתנה התורה, 3,300 שנה, ניתנה התורה, והיא מעולם לא יושמה, כלומר רואים שהתוכנית של התורה היא לא ישימה, לפחות בינתיים. זה אולי אומר שיש משהו לא בסדר בתורה. נכון? עד כאן שאלתך? תשובה, נכון? הגמרא בעצמה אומרת שהתורה ניתנה לפני הזמן, לפני שהאנושות הייתה בשלה לקיימה.
נכון? איפה נצא? כתוב שאלפיים שנותו, אלפיים שנות תורה. זאת אומרת שלכל זה ניתן בזמן. אלפיים שנות משיח. לא כתוב ש...
כתוב דבר ציווה לאלף דור. שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור. אם נניח שדור זה 25 שנה בערך, אז התורה הייתה צריכה להינתן בסביבות שנת 25,000. אנחנו עכשיו בשנת 5,766. חסר לנו עוד 19,000 שנה ומשהו, כדי שהתורה תינתן. כלומר, התורה ניתנה לפני זמנה. למה היא ניתנה לפני זמנה? אומר רבנו סעדיה גאון, בגלל שאם היא הייתה ניתנת רק אחרי שבני אדם מגיעים לזה לבד, בינתיים הסבל האנושי היה כל כך גדול שהקדוש ברוך הוא העדיף לשלם את המחיר של תורה שעושה לנו צרות ושאנחנו מורדים בה, ולא רק לתת איזה פוש לאנושות. אבל יש לזה מחיר. המחיר אומרת הגמרא, אלו עזי פנים שבדור. מה זה עזי פנים? זה החצופים שמורדים בתורה. הם מורדים בתורה בגלל שהם מרגישים שהיא גדולה עליהם, הכלים עוד לא ראויים, ולכן יש התנגדות.
שהיא טבעית לכאורה.
היא טבעית, וזאת הסיבה שיש חילונות בימינו. אומר הרב קוק, החילונות בימינו, התפקיד שלה, להביא אותנו למצב שנוכל לקבל את התורה מרצון ולא בכפייה.
אז לכאורה אי אפשר לבוא טענות לחילונים על מי שלא מקבל תורה.
אפשר.
למה? אם זה גדול עליו בכמה מספרים, אז זה גדול עליו,
אפשר. כי כל אחד ואחד בפני עצמו יש לו בחירה חופשית. אבל אי אפשר לבוא בטענות אל החילונות שהיא תופעה הכרחית. כן.
אני לא
מבין, אתה אומר
שהתורה
נתנהלת
דור, כאילו,
לדור,
אז כאילו,
נכון. 974 דורות לפני הזמן.
אז זהו, אז יש לה הסבר שאומר ההפך, שהתורה היא כאילו 974 דורות, היא נבראה לפני בריאה תורה. לא שמעתי.
נכון, נכון.
שנבראה 974 דורות לפני בריאה תורה, אבל זה מסורים של דורות עד משה, אז כמו לתת תורה.
נכון.
אז איפה היא נתנה הזמן?
נכון. מה שאתה אומר זה מה שהגמרא מסבירה, כלומר התורה הייתה צריכה לנתן אחרי אלף דור, אבל היא לא ניתנה אחרי אלף דור, ניתנה אחרי 26 דורות. אז מה נעשה עם 974 דורות? נאמר שהם היו לפני. אבל זה, אז זה אומר הכתוב ביוב, אשר קומתו בלא עת. זאת אומרת הדורות האלה, אומרת הגמרא, מה קרה להם? הם התקבצו, נעשה להם קבץ'. מה?
974?
כן, יש 974 דורות של נשמות מקומטות שמתוסכלות מזה שהתורה ניתנה לפני הזמן. והן שם מטיילות להם בתוך נהר דינור, נהר של אש שיוצא מגהינה.
מה קשה
להבין? זה כזה מאוד הגיוני. אם אתה נתן לי משהו לפני הזמן, למרות שזה דבר מצוין, אני מכיר את זה. נגיד שאתה נותן לי, אני תינוק, ואתה נותן לי סטייק. סטייק זה בריא, לא? אבל אני בן 6 חודשים, אתה נותן לי. לא מסוגל לאכול את זה. אני מכיר.
אז למה הוא
מסתכל
לעשה את כל ההנהגה של 974?
אז זה מה שאומר לך רבינו סעדיה גאון, שאם התורה הייתה ניתנת רק אחרי הזמן המתאים, בינתיים האנושות הייתה סובלת. אז יש מחיר. החיכות. נכון? זה שווה. זה שווה בשביל, בחשבון הכל. זה מה שנאמר בספר ירמיהו. והנה ימים באים, בפרק למד א', הנה ימים באים נאום השם, וחרדתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא אמרת מצרים. כלומר, לא כמו שהיה שאני הכרחתי אותם, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שקפיתי עליהם, הם הפרו, ואני הכרחתי אותם, בעלתי בם, הראיתי להם מי הבוס, מי הבעלי, כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ובית יהודה אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתוב הנה. זה ירו מבפנים. והייתי להם אלוהים במה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כי אפילו ללמד מישהו, יש בזה אלימות מסוימת. שהמלמד כופה איזשהו תוכן על הלומד. אפילו זה לא יהיה. זה אחרי הימים ההם. לא, לא. הנביא ירמיהו חי מתן. לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה?
לא, חי, לא.
אחרי מתן תורה. אז כשהנביא ירמיהו אומר, הנה ימים באים, הוא מתכוון אחרי מתן תורה? נסם שלא. הוא לא מתכוון מיד אחרי מתן תורה. כי הרי בין מתן תורה לירמיהו עברו 1,000 שנים. אז הוא מתכוון לעתיד. בסדר? לאיזה עתיד? לימים. שעכשיו הגיעו ימים שבהם עם ישראל מוכן להגדיר את עצמו כיהודי בלי זיקה לתורה, ואז הוא יכול לקבל את התורה מתוך הכרה צלולה, מתוך בהירות הדעת. ברור? לא כמו הדתיים שמקבלים את התורה אמנם באהבה, אבל לכוח כפיית המסורת של הבית, שיש בזה עדיין מידע מסוימת של כפייה. כן, מה אתה אומר? עכשיו אם התורה לא הייתה ניתנת מתי שהיא ניתנה, זה היה לוקח 20,000 שנה. אז זה לוקח קצת פחות, אבל בינתיים יש חיכוך בנפש, לכן יש התנגדות של עם ישראל, של עם ישראל לקיום המצוות.
אבל לא מצליח,
כמו שצריך לקיים את המצוות
בחוץ לארץ, רק בקדר של
לזכור
אותם
כשנעלה לארץ.
גם אתה אומר,
לא, לא בשביל שנעלה לארץ. לזכור איך עושים אותם כשנעלה לארץ.
עכשיו, אני לא מבין למה הרב
אמר,
לא
הרב אמר,
לא שם, אתה
הרמב"ן,
שבחוץ לארץ זה כאילו לא נחשב בכלל מצווה.
לא אמרתי
שזה בסדר.
לא אמרתי שזה לא נחשב בכלל. ודאי שזו מצווה בחוץ לארץ. השאלה היא למה התורה ציוותה לקיים את המצווה בחוץ לארץ. זאת השאלה. זה שיש חיוב לקיים מצוות בחוץ לארץ, כולם מסכימים. התורה ציוותה לקיים את המצוות בכל מקום שבו תהיה. השאלה היא למה היא ציוותה בכל מקום. כי הרי המקום הטבעי הוא בארץ ישראל. והתשובה היא, כדי שלא נשפע. כן.
קשה להבין, למה אם ככה יש את ההבדל בין אם אנחנו אומרים שכל המצוות מלכתחילה אמורות להיות רק בארץ ישראל, אז גם מצוות קרקע שתהיות בארץ ישראל, נקיים אותן בחו"ל, בשביל לסמוך נקיים אותן בארץ.
שאלה יפה. אם זה נכון
שהמצוות... השאלה לא ברורה.
מה? השאלה לא ברורה. אני אחזור על השאלה, ואז אולי תהיה ברורה. אם זה נכון שצריך לקיים את המצוות כדי לא לשכוח אותן, אז למה יש מצוות בחוץ לארץ שאנחנו לא מקיימים אותן? לכאורה, גם אותן צריך לקיים בחוץ לארץ, מצוות התלויות בקרקע, כדי שלא נשכח אותן כשנחזור לארץ ישראל. והרי באמת איננו הרוב שיש הרבה יהודים שכשמגיעים לארץ ישראל בכלל לא מבינים מה זה תרומות ומעשרות וכדומה, למרות שבחוץ לארץ קיימו כל שאר המצוות. כאילו אתה מודע. אז למה התורה לא ציוותה לקיים גם מצוות שמיטה בחוץ לארץ? כן? אני אפילו אוסיף, מדוע היא לא ציוותה לעשות איזשהו בית מקדש? אם כבר. כי קורבנות
וכדומה.
השאלה מדוע התורה לא אמרה לעשות בחוץ לארץ, אפילו אסרה לעשות בחוץ לארץ. לא, מה תגיד, מה עשו? מה עשו? יש עבריינים בכל מקום. התשובה היא שהתורה רצתה גם ליצור את תחושת החיסרון. כלומר, על ידי שיש מצוות שלא נותנים לי לקיים אותן בחוץ לארץ, במיוחד המצוות התלויות בקרקע, אני מרגיש את הבושה. את זה שאין לי מצווה בקרקע. ואז זה מחזק גם את הזיקה אל הארץ. נכון. יש הרבה יהודים שאומרים, טוב, אני צריך לעלות לארץ ישראל כדי לקיים מצוות הקיום בארץ. למרות שזאת לא הסיבה האמיתית של העלייה, אבל זה יוצר את הזיקה הזאת. אדרבה, אם היינו מקיימים מצוות שמיטה בחוץ לארץ, זה היה גורם מצב שבו אדם כבר לא היה מרגיש מה ההבדל בין חוץ לארץ לארץ. זה כמו שבא מזה יהודי אחד אמר, תשמע, אני יושב בחוץ לארץ, מה חסר לי שם? יש לי הכל. יש לי בית כנסת, יש לי ישיבה, יש לי חנות למוצרים כשרים, יש לי מקווה, יש לי הכל. מה חסר לי? מה חסר לו? ארץ ישראל. זה מה שאין לו. טוב. בזאת אנחנו מתקדמים אל עבר פרק ב'. כן, יש לך שאלה. שאלנו.
הרב,
אני חושב על
השאלה. הרב לא רואה שום סתירה בין
כלומר, האם אין בזה בעיה מוסרית בזה שאני מקיים מעשה מצחיק?
לא. איך המעשה מוסרי יכול להיות מצחיק ובאופן מהותי, לא
בפשוט? איך מעשה מוסרי יכול להיות מצחיק? מי אמר שהוא מוסרי? זה מוסרי לדרוש מבן אדם לעשות קידוש בשלם? זה לא נורמלי. או למשל, התורה אמרה שאסור לאכול מהתבואה החדשה, נכון? לפני הפסח. רק כשמגיע יום הראשון של ספירת העומר, מותר לאכול מהתבואה החדשה. עכשיו, בארץ ישראל אין בזה בעיה, אבל ברוסיה יש בהחלט בעיה, כי התבואה החדשה של השעורים היא יוצאת כבר בחורף. ואז איך ישתו את הוודקה? יש פה בעיה. אז מה אמרו הפוסקים? הפוסקים בחוץ לארץ אמרו שמוכרחים למצוא היתר כדי להתיר את שתיית הוודקה, כי אם לא נתיר, אז מה ישתו? כך כותב התז. אז מה ישתו? אי אפשר להשאיר את עם ישראל בוודקה. לכן התירו ביתרים חוקים את שתיית הוודקה בחוץ לארץ בחורף. כן.
התשובה
שהרב נתן
קודם,
לגבי
העניין
של מצוות קניות
בארץ.
אז לכן אומר, זה לא מוסרי למנוע בן אדם לשתות וודקה. מה אתה אומר?
לפי התשובה שהרב נתן קודם, אז גם מצוות חדש לא צריכה לגנות בחוץ לארץ.
אז באמת יש דיון על זה, האם חדש נוהג בחוץ לארץ?
אם הרעיון הוא נכון, אז מצוות חדש בכלל
לא נוהג,
מה
הסיפור? נכון, יש מחלוקת במשנה עצמה, האם חדש נוהג בחוץ לארץ? אומנם הגמרא פוסקת בצורה ברורה לחלוטין כדעה האומרת שהחדש אסור מן התורה גם בחוץ לארץ. אבל התז אמר, מוכרחים אנחנו לסמוך בשעת הדחק על דעת התנאים שאומרת שחדש לא נוהג בחוץ לארץ, בניגוד לדעת הגמרא, כי בשעת הדחק סומכים על דעת מיעוט. ואין לך דחק גדול מזה, כי מה ישתו? איך הוא קודם?
אבל זה חדש.
מה?
אבל זה חדש.
חדש? כפי שהסברתי בדקות הקודמות, בשיעור הזה, שבו יצא לצאת להקשיב, נכנסת כשאבת. זה התבואה החדשה. בסדר? שאסור לאכול אותה לפני תת זין ו... בסדר?
מה העניין של
העומר? מה? העניין של העומר. זה העניין של העומר. העומר מתיר את החדש. בשביל מה? מקריבים את העומר. בשביל להתיר את החדש. טוב.
למה זה
נוהג
דווקא בתבואה?
למה זה נוהג דווקא בתבואה? שאלה זו היא שאלה מאוד יפה שאני מוכרח לא להתייחס אליה. מדוע?
כי אני שאלתי אותה.
לא.
לא בגלל ששאלת אותה, אני חושב שאתה מייחס לי רדיפה שאינה מכולה. אני אומר, אני לא יכול להתייחס לשאלה, בגלל שהיא מחוץ לנושא. לא, אנחנו מנסים להתקדם, להורות. והראיה שאני צודק, יש הרבה שאלות ששאלת, ואני עניתי עליהן. אותה שאני רואה בזה, השמצה.
בסדר.
נתקבל. פרק ב'. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מה אומר כאן? הרב כאן שוב חוזר לדון בשיטתו של הרב שמשון רפאל. שהרב רואה בסממן של הלך רוח שהיה מקובל ביהדות גרמניה. אצל יהודי גרמניה הייתה רתיעה מתורת הקבלה. יש ביניהם שאפילו התנגדו לתורת הקבלה, או ראו בה זמורת זר בישראל, אבל באופן כללי שררה בקרב היהדות הגרמנית רתיעה מן המיסטיקה בכלל, מן הקבלה בכלל. כן.
ביהדות לכאורה צריכה להיות רתיעה מהקבלה, כי אם היהדות בעצם בוחנת כל דבר בשכל ישר, אין דבר כזה רק אמרו לי, אלא בוא תנסה להבין, כל הגמרא כולה בנויה על כיוונים כאלה ואחרים, זה שייך בכלל מקום לקבלה. כי זה קיבלת וזה נאמר וזה, כי בקבלה אי אפשר לנתח דברים.
לא אמרנו שנסיבות מקילות לאלה שנרתעים מהקבלה. אבל, לא, אבל ברור שיש גם סיבות טובות לבוא אליהם בטענות. כן, כן, מסורת של תורה. יש גם סיבות טובות לבוא בטענות על החולקים על הקבלה. שהקבלה היא באה במסורת נאמנה בעם ישראל. לא נאמנה. כן, המסורת של הקבלה היא מסורת נאמנה בישראל, ונמסרה לנו על ידי גדולי עולם, ולכן לא להתייחס אליה או להתייחס אליה בספקנות, זה לא דבר פשוט. מה שלא יהיה, הרב קושר את העמדה הנפשית הזאת של יהודי גרמניה לקרירות שלהם ביחס לארץ ישראל. הרב אומר שזה קשור אחד בשני. הכיצד ומדוע? אני אולי אגיד, נחזור על המשפט. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. עכשיו נביא לה. מה זה בכלל תורת הסוד, הזוהר וכדומה? כשאנחנו מסתכלים במסכת שבת, דף למד ג', עמוד ב', מתחילים שזה למד ג', ל"ג בעומר, רואים שם את הסיפור על בריחתו של רבי שמעון בר יוחאי אל המאה. מה הרקע של הבריחה הזאת? המלחמה שלו ברומאים. הוא לא משלים עם הכיבוש הרומי. ומפני שאינו משלים עם הכיבוש הרומי, הוא חייב לברוח. כן? זה לא שיש לרבי שמעון בר יוחאי נטייה מיסטית מלכתחילה. הוא רוצה מערות, הוא רוצה התבודדות. לא נכון. רבי שמעון בר יוחאי, הוא רצה לחיות עם כולם. הוא רצה לחיות ביישוב עם בני אדם. אבל הוא נרדף. בגלל שהוא נרדף, הסתתר במערה. זאת אומרת שהתשוקה הגדולה של עם ישראל לחיות חיים עצמאי ונורמלי באה לידי ביטוי קיצוני בנפש של רבי שמעון בר יוחאי, והשאיפה הזאת הלכה והתכנסה בתוך מערה והפכה להיות ספר הזוהר. אחרי שאמרה, תורת הקבלה היא אותו חלק של התורה שבו נשמר הזיכרון של המצב הנורמלי, המצב שבו עם ישראל יושב בארצו, עם מלכותו, עם מקדשו, עם שכינתו וכו'. וכאשר קוראים את ספר הזוהר, רואים שהספר הזה הוא קינה אחת ארוכה על הגלות. שעם ישראל שם מבטא את הכאב הגדול שלו על כך שהוא לא במצבו הנורמלי. ולכן הוא חולם על מה שהעולם ראוי להיות. כן, מה אתה רוצה?
איך זה שאני נכנס למערה
ובעצם
עושה את כל ההפך
מחיי החברה
וכל הדברים מגיע בדיוק למצב
האידיאלי שצריך להיות? זאת אומרת, הוא שומר את כל המצב האידיאלי לא במציאות, אלא בתאי הזיכרון. כלומר, תורת הקבלה זה מיקרופילמים או זה נבגים ששם שומרים את כל מה שפעם היה העולם הנורמלי, ועכשיו הוא צפוי רק לבעלי החלומות. רק רגע, אני שמעתי שאתה אמרת הרב, אבל אני לא גמרתי ממך. נו, מה תיבדת?
לא, אני לא מרגיש שזה יושב אצלי כמו שצריך.
אני מסביר עוד פעם. יש מצב שבו שכינה מתגלה. שכינה מתגלה, יש נביאים בכל מקום, הם פוגשים את דבר השם, חיים טובים ושמחים. יום אחד באים הרומאים, משמידים לך את כל זה. אין יותר גילוי השם בעולם. אין יותר חיים נורמליים. אז איפה יישמר? אז עלולה להתפתח הכרה חדשה. ההכרה שהמצב החדש, זה מה שצריך להיות. זה הנורמלי. צריך שמישהו יזכור. תדעו לכם, אנחנו במצב לא נורמלי. אתם צריכים לדעת שאנחנו במצב שבו אנחנו חולים. מי זוכר את זה? נפשות מיוחדות. ואיפה הם שוברים את זה? בצורה תמציתית בתוך תורת הקבלה. ברור? כלומר, מי שנכנס למעמקי תורת הסוד, פוגש שם את העולם כפי שהוא היה פעם, או כפי שהוא עתיד להיות. או כפי שהוא בפנימי.
זה שזה הצטמצם להסתור כל כך קטן של אנשים שכמו רבי שמעון בן עזריה.
נכון.
בלבד.
כן, כי צריך להיות עצום כדי ללכת נגד כל הזרם כולו. כן, מי אמר?
הכרת הרזים. הכרת הרזים, מי אמר פשוט תעמת לעונה?
תורת הסוד. הכרת הרזים זה היחס החיוני לתורת הסוד. סליחה, הוא שאל אותי לא? לבד? מה השאלה שלך?
מה קרה ברזים?
רזים זה תורת הסוד.
אבל לא כל היום בא מכיר את הסוד בקבלה.
לא כל אחד לומד את הקבלה, אבל כל אחד אמור להיות עם יחס חיומי. זה כמו שאני למשל לא יודע שום דבר ב... אני יודע, ברפואה... בנוירולוגיה, אבל יש יחס חיובי לנוירולוגיה, נכון? אני לא אומר נוירולוגיה זה שטויות. אני לא מבין בזה, יש כאלה שמבינים. אז גם יש יהדות שבה תורת הקבלה יש לה מקום מכובד, גם אצל מי שלא מבין בזה. מה שאין כן יהדות גרמניה, שהייתה יהדות שהתכחשה לערך של הקבלה. כן, בבקשה, דבר.
אני
אומרת שאני... אה?
יש
מקום
שאני אומרת
שאני אומרת
מי שבעצם יש לו יחס קריר לארץ ישראל,
זה נובע מיחסו הקריר לתורת הסוד.
כן, אנחנו רואים היום דווקא, זה לא מחייב שדווקא האנשים האלה הם אוהבים את ישראל, אבל את אלה שדווקא יש להם לא אוהבים את ארץ ישראל, וזה מתבטא בכל מיני דברים לא טובים, דווקא היחס למיסטיקה יש לו דווקא יחס מאוד חיובי.
יש יחס למיסטיקה, אבל אין יחס לתורת הקבלה. כי תורת הקבלה, כפי שהסברתי, איננה מיסטיקה. תורת הקבלה היא הזיכרון בסגנון מיסטי של המצב הנורמלי של ההתגלות בממלכה. תורת הקבלה איננה תורה מיסטית. אלא היא מפתחת סגנון מיסטי, היא מדברת על משהו שלא רואים אותו במציאות. מה לא רואים במציאות? גילוי השכינה בממלכת ישראל. אבל הקבלה היא ביסודה דווקא תנועה לאומית. לכן דווקא בעלי הסוד בעם ישראל הם אלה ששמרו על היסוד הלאומי בהלכה אפילו. מי כתב מבין הפוסקים שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל? מי כתב? אני שואל אותך שאלה. פחות אתה עולה. זה לא שאני שואל שאלה שלא צריך לענות. הרמב"ן הוא זה שכתב את זה, שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. והרמב"ן היה גדול המקובלים בדורו. ברור? כלומר, דווקא אצל חכמי הקבלה, היסוד הלאומי נשמר בתאר הזה.
אז מה זה הרי שנייה? אז מה זה מיסטיקה?
מיסטיקה זה משהו אחר. מיסטיקה זו בריחה מן העולם. כלומר, זה מין תנועה של הנפש שבורחת מן העולם כדי להידבק באלוהות. זה שח לפרט. וזה דווקא אויב של הגוף. כמו שנאמר במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן.
מה
אומר
יצא בעצם?
מה?
יצא בעצם כאילו בודדה אותו, ואז בזכות ההתבודדות, אז
צמחה הקבלה? ההתבודדות במערה זה ריכז את כל זרמי החיים שפעם היו גלויים, זה ריכז אותם באישיות אחת, ושמר את זה בזיכרון שלו. ואז זה קיבל את צורת חוכמת הקבלה. כן.
מה זה עוזר לכל אחד ואחד שיש לו יחס
חיובי,
אז
כמו שאומר,
זה
לא נשאר אצלו מפושטה שם. אם יש יחס חיובי לתורת הסוד, יש גם יחס חיובי לארץ ישראל. זה הוא יסביר את זה בהמשך, אבל את זה נשמור לפעם הבאה.